טוב, אנחנו לקראת סיום הפרק השני. אנחנו מנסים, המהר"ל מכניס אותנו פנימה לתוך מעבדות החיים הישראלים, לנסות להתחקות אחר הכוונה האלוהית שבבריאת העולם והאומה, על פי תוואי מיוחד שעניינו של התוואי הזה, שהתחלנו לברר בכמה פעמים האחרונות, שהתוואי הזה שהוא בעצם התוואי של כל המציאות כולה, הוא תוואי התוואי הזה של המציאות וכן של האומה הישראלית, הוא תוואי של השתלמות, של השתלמות, של חסרון השואף להימלא. האופי המיוחד שהעולם נברא בו, וממילא האדם, האדם מישראל במיוחד, מה שמשתקף בחיים הישראלים, הוא חיים שמועדים לנפילה. כי האתגר של החיים, האתגר שנושא בתוכו גם את אפשרות הנפילה, הוא עצמו צורת האופי המיוחד של העולם ההולך ונבנה מתוך התגברות, מתוך התעלות. הכישלון, אפשרות הכישלון, איננה דבר שהוא חיצוני אל החיים, אלא הוא דבר שהוא מובנה בתוך החיים האלוקיים של העולים מעלה-מעלה. ככל שאדם בא ומכנס את הכוחות שלו להתעלות, להתעלות אל מעבר למציאות הטבעית הפשוטה, ממילא עומד לנגד עיניו ועל דרכו אתגר, אתגר מותאם בדיוק אל צורת העלייה שלו ואל מדרגת העלייה שלו. באופן שככל שהעלייה הזאת תהיה איכותית יותר, עמוקה ורוחנית יותר, כן האתגר עצמו שהוא ייאלץ להתמודד איתו, שיוולד מנעובה של עצם עלייתו, יהיה מותאם בצורה מדויקת מאוד אל עצם המדרגה הרוחנית שהוא עצמו שואף אליה. וממילא ביררנו שחטא העגל, אומר לנו המהר"ל, הנפילה של חטא העגל מופיעה ברגע עשי של האנושות כולה, ברגע עשי של האומה, של הדורות, של האנושות, באותו הרגע של עצם הנתינה עצמה, לא לפני ולא אחרי. כי בזה הרגע ישראל נקראים לחשוף את מדרגת האיכות של האחדות האלוהית העליונה והפנימית ביותר, של פסקה זו המתה. האחדות הזאת שתיאר לנו אותה מהר"ל, תפחיים ביד הקדש ברוך הוא, תפחיים ביד משה ותפחיים באמצע, מה שניסינו להסביר בפעם האחרונה, מה שמורה לנו על התיומת האחדותית של כל סדר הופעת התורה משמי שמי מרום, מאותו החלק העליון שלעולם לא ייכנס לכלל שותפות, לכלל ההגבלה המציאותית, תפחיים ביד השם, החלק הנסתר העליון האינסופי של התורה, הגנוז והעליון, אל אותו החלק שהוא עצמו, כפי שראינו בתפארת, אותו החלק שהוא עומד ממעל המציאות, אבל לאט לאט על פי התוואי של ההתעלות העולמית של האומה והעולם ילכו ויתורגם יותר ויותר אל מערכות החיים, אל אותו החלק, תפחיים ביד משה, שהולך ומתקבל כבר במערכות החיים העולמיים מצד טבע המציאות ויכולת קבלתה את הצד הזה של התורה. ובאותו רגע של נתינה הכל בתיומת אחת הולך ומתייצב כאחד, וזה הרגע של סי פסגת יכולתה של האנושות, ישראל באנושות, לבוא ולגלם את עומק האחדות האלוקית. יש את הנפילה בחטא העגל מצד עדיין חוסר ההבשלה של הכלים של האומה להתייצב נוכח המדרגה העליונה הזאת ההולכת ומגיעה. אבל אומר המהר"ל, אל תבין לא נכון, הנפילה הזאת היא עצמה בירור עמוק של עצם המדרגה שהייתה צריכה להופיע כאן. וזה לא סתם שדווקא חטא העגל, ואנחנו נעמיק בו בפרק הבא בעזרת השם בעניין של העבודה זרה, אבל דווקא חטא העגל שהוא חטא האמצעים הוא איפשהו חוסר היכולת לממש את האחדות האלוקית כאן במציאות. זה בדיוק החטא, זה בדיוק הכוח המנגד שנקרא לאתגר את האומה בסדר חשיפת האיכות האלוקית שנדרשה היא לבוא ולהכיל אל תוכה. וזה המעמד של חטא העגל, של קבלת הלוחות. ולכן אומר המהר"ל, זה שהחטאים על האומה זה לא דבר מקרי. שאנחנו עוקבים אחרי החיים הישראלים, אומר המהר"ל, אנחנו רואים שהחטא הוא דבר שחוזר ונשנה. ושאלנו איך זה הגיוני, איך זה ייתכן שאומה שנטועה כולה על שורשי הטוב האלוקי, כולה זרע האמת ברך השם, כולה תולדת האבות, והדבר צריך להוליד את הדומה לו, איך זה הגיוני שהחטא מצוי אצל האומה הזאת? אז עונה לנו המהר"ל בצורה עמוקה, אם תבין את עניינו של החטא, לא כאיזה נפילה חומרנית פשוטה הנובעת מצדדים אחורים של החיים, שאין לה בכלל עניין אחד עם סדרי עלייה של אדם כפי שיכלנו לחשוב. אומר המהר"ל, זה בדיוק הפוך. תלמידי החכמים, האומה הישראלית ותלמידי החכמים שבתוכה, הם האנשים היותר מאותגרים על ידי החיים. אותם אנשים שיותר, שדווקא הם עצמם מנסים לבוא ולהתרומם ולרומם איתם ולעדן ולקדש את החיים, הם עצמם פוגשים בסדרי עלייתם את כל ההתנגדות של כוח השיווי של החיים, להשיב אותם מטה, להשוותם כפי שעניינו של הטבע, להשוות את המציאות. וזה סיבת הסיבות. סיבת הסיבות היא כי האומה הזאת נושאת בתוכה את כוח החיים המשתלם, המתפתח, השואף בצורה בלתי פוסקת להתעלות. וממילא החטא הזה הוא עצמו החטא, אפשרות הנפילה היא עצמה סדר החיים היותר תמידי שהאומה מתמודדת איתו כל הזמן. לעומת זאת אצל הגויים, בואו נקרא את הדברים שוב, גם לא סיימנו את הפרק, אז בדיוק נעשה את השלמה שנקרא לנו. אז בעמוד י' אמרנו המהר"ל, לפיכך אותם שיש להם המעלה העליונה כמו ישראל וכמו תלמידי חכמים, אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמורה. ודבר שאינו בשלמות, דבר זה נחשב חסרון. ולפיכך כל הנבראים יש בהם השלמות, ולא שיהיה בהם השלמות שלמה, כי דבר זה אינו. רק, כלומר הכוונה של השלמות שעליה דיברתי, רק הדבר שהוא שייך לכל בני האדם, דבר זה יש להם בשלמות, ולכן אין מתגרה בהם היצר. אבל ישראל יש בהם המעלה העליונה, שהם בני אלוהים יותר מכל האומות. ומעלה העליונה זאת היא אין להם בשלמות הגמורה. שאילו היה להם אותה מעלה העליונה בשלמות, היו מלאכים לגמרי. וכל זה כי אין להם אותה מעלה בשלמות, לפי שכל כך גדולה מעלה, ולכך יש בהם חיסרון, ומהצד הזה דבק בהם הרע. מהמערה לאומות, האומות הן שלמות. ממילא, מכיוון שהן שלמות, אין כל כך מקום שבו האתגר, העדר, יכול למצוא את עצמו נקלע בדרכה. כי העדר, אומר פה המהר"ל, הוא בדרך כלל מופיע במציאות של חוסר. וממילא במציאות החוסר הזאת יש איזה ניסיון בלתי פוסק לנסות למלא את החוסר, להשתלם. באותו המקום של סדרי ההשתלמות של האדם, ניתן בעצם אפשרות המכשול שלא להצליח להשלים. אבל אם הדבר הוא שלם, כלומר אין לו כל כך לאיפה להתפתח, אין לו עוד ערכים עליונים אלוקיים שטרם יוצקו בתוך המערכת החיים הלאומית והיחידית אפילו, והחיים הם די מונוטונים, הולכים במישור, כבר הם מיצו את מלוא האפשרויות האנושיות שלהם, ממילא לא נצפה פה נפילות. אבל באיזה מין משפט שהוא נראה תרתי דסתרי, האומות הן שלמות וישראל הם לא שלמים, מונח פה כל ההבנה של העניין. כי מהו סדר החיים הישראלי שנקראת האומה לבוא ולהופיע? תשובה, חיים אלוקיים. האומה כולה בעצם הווייתה, שאומר לנו הרב באורות ישראל, איננה דבר המחולק מהאלוקות כלל. האומה, כפי שאומר הרב באגרות, איגרת תפתת, היא ניתן לקרוא לאומה רק על פי צורה מושאלת. אם נקרא לשאר האומות אומות, אז ניתן לקרוא לאומה שלנו אומה רק על צד ההשאלה. כי אם ההבנה ברורה שלנו להגדרה של אומה זה האומות, אז לא ניתן לקרוא לאומה הזאת אומה. האומה הזאת, כל עניינה, זו בריאה מיוחדת שעניינה להיות החטיבה האחדותית האלוקית כאן במציאות. יש פה אומה שכל עניינה זה לבוא ולהופיע במערכות חייהם על ציבוריות הכלליות ונמשך מכאן ליחידים, לבוא ולתרגם ולאבד את כל האידיאלים האלוקיים, את כל החיים האלוקיים שנקראים להתגלות כאן במציאות. אותה פעולה אדירה שאנחנו מדברים עליה פה בפרק, של עולם שנברא בצורה חסרה, בצורה שבורה, והעולם הזה הוא בתנועה בלתי פוסקת של השתלמות, של התקדמות, לקראת מה? לקראת לשוב אל המקור האלוקי שממנו הוא נוצר והתרחב כל כך בתחילת יצירתו. מה שהכוח האלוקי הדוחף את המציאות בפנימיותו, מעדן את החיים, מרוממם, לבוא ולהופיע בקרבו, זרמי חיים אלוקיים בצורה אינסופית, זאת האומה הישראלית. רב ציודה באורות התשובה מביא זוהר, שהזוהר אומר ישראל יקרו תשובה, כנסת ישראל יקרו תשובה, כנסת ישראל נקראת תשובה. הכוח האלוקי הנמצא בתוככי המציאות ודוחף את המציאות בלא ערב להשתלמות המציאות ולהתגדלותה עד לשיבתה בתנועתה הבלתי פוסקת המתמידה לאור באור החיים האלוקים, זה עניינה של האומה הזאת. האם ניתן לבוא ולממש בתוואי החיים הכללי שלנו בצורה מושלמת את הייעוד הזה? לא. אז האומה היא חסרה. אבל החוסר שלה זה הגודל שלה. איך אומר הקדוש ברוך הוא? לא מרובכם בחר השם, בחר השם אתכם מכל העמים, כי המעט אתם מכל העמים. ואומרים לנו חזל, מה זה המעט? ממעטים עצמכם. כל טובה שנותן לכם השם, הרי אתם ממעטים את עצמכם. אותה הרגשה של החוסר, של החוסר ביכולת המיצוי של החיים האלוקיים, זו תכונת הענווה הישראלית העומדים בתחתית האר, ומבינים שכל מה שהם הולכים וסופגים וקולטים בתוכם זה כי עיינו כאפס לעוד מה שניתן לבוא ולגלות. כי אל מה אנחנו מתייחסים? איננו מתייחסים אל שום ציור מוגבל שמתחיל ונגמר במערכות המציאות, ולא משנה איזה גדול הוא יהיה. גם אותם המושגים של ההגות העולמית שחלקן נהגתה גם על ידי אנשים מתוך ישראל שיצאו החוצה, שדיברו על אלוקים כטבע, הם דיברו על מושג אלוקים אינסופי, אבל עדיין האינסופיות הזאת, כמו שאומר הרב בגרות, זה אינסופיות מושגת כזה, זה אינסופיות שאני נוגע בה. גם מושגים שכאלה, פסגת היכולת לכאורה, הפשטה, היא עדיין צרה מאוד מצורת הביטוי האמונית של האומה הזאת, שהיא מבינה שהיא לעולם לא נוגעת בשום דבר שהוא עצמי, בשום דבר שהוא מושג. היא כל הזמן מתייחסת אל נביאה אינסופית שהיא קולטת ממנה עוד ועוד חיים שהם עצמם רק איזה מין הכנה לקראת תופעה של מדרגה אחרת. זה חיים של שאיפה, זה חיים של ניסיון, של תרגום, של תשובה, של השתלמות בלתי פוסקת. ממילא בדווי מיוחד של חיים כאלה, חיים ישראלים שכאלה, החסרון יכול להופיע. הכישלון, החוסר היכולת לבוא ולממש את עומק חפצנו, להתהלך בתנועה של התעלות, של חשיפת מדרגות תכופות זו אחר זו. חיים מושלמים שאין להם עוד מדרגה גבוהה שנדרשת להופיע, אני גם לא אמצא בחיים כאלה נפילה. אבל החסרון המובנה בתוך החיים האלוקים, שזה גם מה שעושה אותנו לגדולים מן המלאכים. אומר פה אמרה לי, אם החיים המיוחדים לנו היינו מופיעים בשלמות, היינו מלאכים. כי הם חיים בספרת החיים העליונה של עושי דברו. הם עצמם כבר הולכים ומתרגמים בעצם הווייתם המלאכית את הרצונות האלוקים. אבל בשלמות הזאת שלהם, הרי הם חסרים מהאומה הישראלית, שהם גבוהים מן המלאכים, כפי שאומר המהר"ל כמה פעמים בתפארת. כפי בית מדרש, בית המדרש שבישראל, יש מחלוקת גדולה בעם ישראל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, צריך לדעת באיזה בחינות אנחנו מדברים, מי גדול, האדם או המלאכים. הרמב״ם במורה נבוכים לאג למחשבה שהם ניתן להגיד שהאדם הוא גדול מהשכלים, מהמלאכים. ולעומת זאת המקובלים, יש הרמב״ם עצמו להביא ראיות מחזל, זה לא ירשים את הרמב״ם, כי הרמב״ם מכיר את הגמרא, אז גמרות בסנדרין של מי יותר גדול, המלאכים, השומר או הנשמר, הרמב״ם ידע להתמודד עם זה, לכן זה לא באמת ראיות. אבל בית מדרש של המקובלים צעק כנגד דבריו אלה של הרמב״ם, ואמרו בוודאי שהאדם הוא גדול מן המלאכים. למיתו של עניין אלו ואלו דברי אלוקים חיים, צריך לדעת על מה אנחנו מדברים. נפש החיים, נדבר על כך מי שירצה לעיין בפרק י' של נפש החיים, שעה ראשון פרק י', אלו ואלו דברי אלוקים חיים, השאלה באיזה בחינה אנחנו מדברים. אבל בוודאי שרבנו המהר"ל פה על פיו כמה פעמים בנט בתפארת, ובוודאי על פי את צורת החיים שעליה אנחנו מדברים כאן, יבוא וישריש לנגד עינינו את ההבנה שאדם, דווקא עם החוסר שלו, האדם הישראלי עם חוסר יכולת המימוש החיים האלוקים שבו, הוא גדול מן המלאך. כי בדווי הזה של ההתקדמות הבלתי פוסקת, עם כוח הבחירה, עם יכולת הנפילה, אבל יכולת גם להתגברות עליו ולהיות משתלם, יבטא האדם מדרגה לאילה ולאילה מאי היכולת ליפול. כמו שיגיד הרב זצ"ל באורות התחייה מ"ו, אולי נקרא את הדברים בפנים. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה. המלאך מבטא חיים גמורים, עשויים, מתייצבים כבר על הרצון האלוקי בלא יכולת נטייתו ממנו, אבל מצד מיעוט שיעור הקומה הרוחנית אינם יכולים לרדת אל המציאות המאותגרת העולמית שלנו, ומתוכה בזרם של עלייה שעניינו לבוא ולאחד את כל המציאות על אדני החיים האלוקיים, נשארים הם בשמי מרו. אבל האדם מצד אחדות נשמתו ויכולתה לבוא ולקשור את כל החיים כולם בסדרי ההתרוממות של החיים האלוקיים, יכולה וגם יכולה לרדת נמוך, יכולה גם ליפול. אבל הירידה מטה היא דווקא האמונה האלוקית, האמונה במובן העמוק של היהוד האלוקי שניתן לאדם, לאדם מישראל, של אתם קוראים אדם, לבוא ולהופיע מתחתית המדרגה תנועה של התעלות הסוחפת אחריה את כל המציאות כולה ולדבקה במקורה האלוקי. זה יהודינו. האם ניתן לבוא ולממש בצורה סופית את התפקיד הזה? אמר לנו המהר"ל בתפארת, לא הבאתי פה תפארת, יש פה מהר"ל, אמר המהר"ל בתפארת פרק ג' שלא, לא ניתן לממש את התפקיד הזה. האדם הוא משתלם וזו שלמותו האחרונה, כך יאמר לנו המהר"ל, כל עוד שהוא בגדר היותו בזה הגוף. מדוע? כי לעולם לא יהיה ניתן לבוא ולממש את מלוא החיים האלוקיים כאן בעולמנו זה המוגבל. תמיד יבצר פער בין האינסופיות האלוקית לבין הסופיות. הפער הזה יגרום לנו דווי מיוחד של השתלמות, יאמר הרב באורות הקודש, שלשם זה נבראו העולמות, שיהיה מציאות של השתלמות ההולכת ומתחברת אל השלמות האלוקית המוחלטת. ולכן זו שלמותנו וזו גדולתנו. אלא שאמר לנו המהר"ל שלעתיד לבוא נאמר על היצר הרע והשלחתי ולארץ סייה, כלומר לעתיד לבוא, כאשר העולם יבוא על ידי תנועת ההיסטוריה כולה שישראל עומדת במרכזה, שהם הולכים ופועלים על כל המציאות לתקנה ולעדנה, יגיעו ימים שבהם היצר הרע שוב לא יימצא עומד למכשול ולפוקה בלב העשייה הישראלית, אלא הוא יהיה נידח בארץ רחוקה. התוואי של ההתעלות הישראלית כבר לא יחייב בתוכו ולא יימצא בו אפשרות ממשית של נפילה חומרנית גסה ברשת החטא, אלא צורת ההתעלות תלבש כבר פנים אחרות של התעלות ממדרגה למדרגה, בלא חיוב שבין מדרגה למדרגה יהיה גם נפילה עמוק פנימה, אלא כמי התמעטות כוח לקראת והתחדשותה, כמו שאומר יהיה בחירה חופשית, אבל המציאות כל כך תהיה בהירה ומזוכחת שכבר סדרי העלייה שלה לא יראו לנגד עינינו מופע של שבירה, אלא כמו שהרב יגיד אצל הצדיקים שיש איזה מין התמעטות של כוח פתאום, איזו הרגשה של חולשה, ומיד אחרי זה מתחדשים הכוחות ביתר תעצומות ועוד, ולהשגות ולעילה ולעילה. הבירור הזה של התמעטות הכוח של הצדיק לא מובילה את הצדיק לאיבוד השתונות, לשבירת הכלים, לנפילה חומרנית גסה בעבירות, אלא מספיק שהצורה של התחלפות המדרגות הביאו איזה מין העדר כזה שקודם להווה, איזה מין חולשה כזאת שכבר נושאת בתוכה כבר את קבלת האורות של המדרגות החדשים.
ההתמודדות של היהודי פשוט תהיה בין מדרגות גבוהות מאוד,
כן, וגם במדרגות הזה יהיה חילופי מדרגות, אבל זה לא יחייב את השבירה. זה המושג של היצר הרע שמושלח אל ארץ צייה. הוא לא יהווה כבר את עומק המכשלה כפי שהוא מהווה בזה העולמיות שטרם עדיין הגיע לידי כללות תיקונה ובסומה. עזרת השם, אנחנו עכשיו כל העלילה האנושית היא ניסיון של הזיכוך וההתעלות הזאת. ולכך היצר הרע מתגלה בישראל עד לעתיד, כי אז יהיה העולם בשלמות ולא יהיה כאן חיסרון, והעולם הזה יקבל מדרגה עליונה יותר עד שיהיה הכל בשלמות ולא יהיה לחיסרון בעולם הזה מהעולם הבא. דברים של פלא שאמר על כותלנו, דברים עמוקים מאוד. העולם הזה על פי סדרי התקדמויותיו היותר משתלמים של העתיד לבוא, הולך ומתאחד עם העולם הבא גופו. זוהי הבנה פנימית כפי שראו זאת המקובלים, שבו המציאות כולה לא יידח ממנו נידח. המציאות כולה נקראת לאור בחיים אלוקים. אנחנו איננו מציירים לעצמנו שני עולמות נפרדים, שבו העולם הזה הוא לעולם יהיה רחוק מהשלמות האלוקית, וממילא האדם יעשה פה את מה שהוא יכול, ואז הוא יעבור למציאות אחרת, מקבילה ואולי אפילו רחוקה ומנותקת מהעולם הזה, ותמיד ייווצר פער שבין המציאות העולמית לבין המציאות האלוקית. החוכמה הפנימית של ישראל ידעה להגיד גם שהעולם הבא הולך ומאיר את קרנה ואת אורו גם בעולם הזה, עולמך תראה בחייך. אבל העולם הזה הוא כל הזמן בתנופה של השתלמות והתקדמות, עד שהוא עצמו נעשה, הוא כבר מגשר, הוא על אותו הפער הזה שבין חיי עולם הזה וחיי עולם הבא, והכל זה באמת אחד, חיים אלוקים שמאירים בכל. הרב זצ"ל אמר לנו את זה בכמה מקומות, יש גם פסקאות באורות הקודש, אבל גם בכמה פסקאות עמוקות מאוד בפרקי אבות, בין כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אומר הרב, העולם הבא בישראל הוא לא דבר הראוי שיהיה ויבוא לבדו ואיננו כעת במציאות. כקו ישר הולך העתיד ומאיר בעוד קודשו על ההווה, והעולם הבא העתיד באדר יקרא תפארתו, מאירו בנשמת בנשמה הישראלית גם בהווה, בפועל ובמילוי. ומאותו האור הגדול של ההתענגות על השם אשר בנחלת יעקב, אור זורח הנשמת האומה בכללה, וכל אחד ואחד מיחידי היונק לפי הכנתו ושורשו. והשקפת העולם הישראלית בעומק עומקה, בגודל עוצם המיטתה, היא השקפה של האספקלריה של קודש של אור עולם הבא, וכל העליות הכלליות והפרטיות, התקוות והשאיפות, ציפיות הישועות והגאולות, הכל משתלשל ובא מאור עולם הבא שישנו לכל אחד מישראל.
זה
עולת ראיה בית עמוד קוף נון זין עוד משהו שאני רוצה לקרוא לכם. לקראת חג הסוכות כותב הרב בהמשך פה בעולת ראייה, מצד החוכמה העליונה העולם הזה ועולם הבא כלולים הם ביחד, וכל המחזק את העולם הבא מחזק את העולם הזה. הוא צולל על ההבדלים, אבל הולכים הם ומתאחדים. בכל מקרה, הרבי יהודה לוי בכוזרי, שהוא נשאל בסוף מאמר א' על היהודים הרוחניים שמדברים עליהם האומות שמסביבנו, אז הוא אומר, ענייננו זה הדבקות, הדבקות באלוקים חיים כאן ממש, איננו צריכים להרחיק את עדותינו. ואומר, מצד אותה דבקות האלוקית אין הבדל מבחינתנו בין אז לעכשיו. אין צורך לבוא ולדבר על דבר שפעת חיים עולם הבית, אם היא הולכת ומתגלה בדבקות האדם בישראל שהתהלכתי בתוככם. עד רבע לשבע, ואחרי זה שיעור בשבע ועשרים פה. מה זה? אז לא, נמצא מקום, אנחנו לא נעכב אותך, נמצא מקום. אוקיי. אומר המהר"ל, לעולם הזה יקבל מדרגה עליונה יותר ויותר. החיים עצמם הולכים ומתעלים, מתקדשים, מזדכחים ומוארים. חיי העולם הבא מתגלים הם כבר בעולם הזה. העולם הבא הוא הבא, הוא תמיד הולך ובא, הוא תמיד הולך ומתגלה. עד שכאשר אחרי כל הזיכוך שמצות הזאת עוברת, אז החיים האלוקים יכולים להתגלות בה בשלמות, בבהירות, אז העולם הזה והעולם הבא מתאחדים. זה המושג של תיקון החומר, זיכוכו, עילויו. גם המושג עולם הבא לרבותינו המקובלים, שהמהר"ל בוודאי נכלל עליהם וכותב, הוא בתפארת העולם הבא, עולם התחייה, לדעת המהר"ל, הוא העולם, עולם שכולל בתוכו את כל הגופניות המתקדשת. החיים האלוקיים של התחייה כוללים בתוכם את כל העולמיות לנצח נצחים. הערת הנשמה והערת הגוף הולכים הם ומתאחדים בערת עולם התחייה. זהו דבר עמוק, זהו הולך ונעשה על ידי כל דווי ההתקדמות, ההשתלמות של האומה הזאת, של האדם הישראלי ההולך ומקדש את חייו על ידי האתגר הזה, על ידי קידוש החיים ורוממותם ואחדותם, בניסיון המתמיד לבוא ולהופיע את החיים האלוקיים שנכונו לנו. לכן אומר המהר"ל שהעולם הזה הוא עולם הטבע ואין הדברים האלוהים נמצאים בו בשלמות. המהר"ל ילך ויסביר את הנקודה הזאת בעזרת השם בהמשך הספר, בפרק ט"ז, בפרק י"ט, שם מסביב למאבק שבין יעקב ורומא, שבין ישראל והמלכות הרביעית. שם הוא ירחיב את הנקודה הזאת, למה יעקב, למה ישראל בעולם הזה מיוסרים ומלכות רומי הולכת ופורחת. למה יעקב הוא גידם בעולם הזה, הוא צולע בשווקי רומי? הוא ידבר שם על העניין הזה של של אי השייכות של ישראל אל העולם הזה בהיותו עדיין עולם הזה, אי היכולת של ישראל עדיין לבוא ולגלם את עומק שלמות חייהם האלוקיים שבהם. ואילו רומי, שכל עניינם זה רק העולמיות הזאת, המלכות שמגלה יותר מכל את האדם, האדם החומרי, הכוחני, הם עצמם מראים כביכול את שליטתם ופריחתם בזה העולם. וישראל, שהם עצמם מכילים בתוכם את כל החיים האלוקיים, טרם מצליחים לבוא ולגלם את זה בעולם הזה בשלמות, כפי שאנחנו אומרים כאן. העולם הזה הוא עולם הטבע, ואין הדברים האלוקיים נמצאים בו בשלמות. אנחנו נראה פה איזה איסורים, איסורים מתמידים על החיים של יעקב, משברים מתמידים על החיים של ישראל. בכל דווי הפרק הזה שנקרא העולם הזה, שהעולם הזה הוא טרם התקדש, טרם הורחבו בו הגבולות להופיע בו את החיים האלוקיים בשלמות. לכן אומר המהר"ל, ואין לשאול אם כן, לפי זה היה ראוי שימצאו באומות צדיקים גדולים. כן, אם אתה אומר שהאומות לא נכשלים כמו ישראל, אז למה לא נראה בהם צדיקים? הרי אם אין מכשול, אז אדם שהוא לא נכשל הוא צדיק. כאשר אין היצר הרע מתגרה בהם, אז למה אנחנו לא רואים את תופעת הצדיקות שבאומות? מה אתה אומר? אז הוא אומר, אין זאת שאלה. כעובדי גילולים לפחיתותם אין זה נחשב רע כל הדברים שהם רעים, ולכן ימשכו אחר הרע מצד עץ עצמם, עצמיות חייהם לפחיתותם. מאוד כמה שורות, האומות הם בעצמם בחיסרון ודבק בעצם שלהם. אצל אומות העולם זה לא שהם לא נופלים והם שייכים אל סדרי חיים שלמים, מתוקנים, מהירים, שבו נשמת האדם מתגלית בשלמות ומופיעה את החיים האלוקים שנכונו לה, אלא מצד עצם העדר הפוטנציאל של החיים האלוקים בסדרי הופעת שלמותם ושייכותם אל מציאות החיים הטבעית, אין בהם אתגר. אבל החיים האלה עצמם זה פחיתות נוראית, אין בזה שום דבר מהופעת מדרגת האדם, הצלם האלוקים שבאדם, הניסיון המתמיד לבוא ולתרגם בחיים האלה האנושיים חיים אלוקיים. אז אנחנו לא נראה בהם צדיקים, כי אין בחיים, כי עצם זה שאין בהם אתגור, זה לא אומר שהם נמצאים במדרגה המלאכית, אלא הפוך, הם נמצאים בחיים אלוהיים אנושיים טבעיים, שאין בהם שום ניסיון לבוא ולהופיע בדווי החיים שלהם משהו מן החיים האלוקיים, אלא הכל סובב סביב המילוי העולמי של החיים העולמיים, החסרים מצד עצמם, הפחותים מצד עצמם. לא נראה בהם, לא נראה בזה נפילה שהם בזה, כי לכך הם שייכים. לכך הם שייכים. כן, לכן בסוף העמודה, ולכן תמצא בחינה אחת בישראל שם אלוהים ביותר. מצד אחד אנחנו נבחין בישראל שיעור קומה לאומי אלוקי, ומצד אחר תמצא בישראל בחינה אחרת בוערה, כי מפני אשר דבק בהם החיסרון לפי מעלתם ימצא בהם התשוקה אל הרע, כי לפי גודל מעלתם נחשבו חסרים במעלה ממה שראוי להם. החסרון בישראל הוא עצמו ביטוי ושיקוף לעצם מדרגת החיים העליונה שלנו, לעצם חוסר יכולת המימוש השלמה של הופעת האידיאלים האלוקיים שבמערכות חיינו הציבוריים והיחידים. וחוסר היכולת של המינוי הזה נושא בתוכו גם את יכולת המכשלה והנפילה. מצד חיסרון המילוי הזה מופיע עדיין גם חוסר היכולת לממש, חוסר היכולת להופיע. אבל המהר"ל בכל הפרק הזה מנסה להרים את מבטנו, את עומק הבחנתנו האמונית, להבין מאיכן נובע החיסרון. ושאתה מתבונן בעין מעמיקה, בעין אמונית, במעבדות החיים של האומה בסדרי תולדותיה, אתה רואה שהחיסרון עצמו נובע מהניסיון הבלתי פוסק של האומה לחתור קדימה להופעת השלמות האלוקית. ממילא נושאו בתוכו גם את האתגרים הקשים ביותר, כפי שילכו הם והתבררו גם בפרק הבא, באותו השיח המיוחד שבין מנשה ובין אביי, ששואל, שאביי מציג אותו לעיני התלמידים, מחר נעסוק במנשה חבר שלנו, שם ילכו ויעמק ויתברר הפער שבין צורות החיים המופלאות האלוהיות הישראליות שבמציאות השכינה ורוח הקודש באומה, לחוסר של הגלות, וממילא גם של מיעוט האתגר. יש עוד 5 דקות, אולי ננסה בכל זאת להתחיל, גם ככה הזמן הוא כל כך קצר ומקוטע במועדים חשובים. פרק ג' הוא אחד הפרקים העמוקים בנצח ישראל. הרב צבי יהודה היה אומר שהלב של כל נצח ישראל זה פרקים י' וי"א, שעסוקים ממש בסגולת ישראל. אבל הפרק שלנו הוא מתחיל להכין אותנו לקראת ההבנות העמוקות של ישראל. ובפרק שלנו התמודדות עם שאלה קשה. אם בפרק ב' ניסה להתחקות המהר"ל מדוע החטא מצוי הוא בישראל במיוחד, פה המהר"ל נכנס עוד יותר עמוק להבין למה מבין כל החטאים דווקא העבודה זרה. למה העבודה זרה דבקה במיוחד באומה הזאת? למה יש לשאול? אחר שהתבאר הטעם למה נמצא בישראל יותר היצר הרע לחטא, אבל יש לתת סיבה למה הוא נמצא חטא, עבודת גילולים, יותר משאר החטאים. הבנו שהחטא במבט אמוני הוא לא דבר מקרי. וממילא שוב לא ניתן לפתור את עצמנו שמבין כל החטאים, יצר הרע בצורה מקרית הוא זה הנקלע בסדרי האתגר וההתמודדות המתמידים של האומה. אלא גם לכך יש צורך עכשיו להבין איך החטא הזה הוא עצמו, גם הוא הבנה פנימית של עומק ההתמודדות של האומה הזאת. ויותר מזה, עומק המעלה שהאומה הזאת מנסה כל הזמן לבוא ולרכוש ולהופיע ולגלם בעומק חייהם. החטא הוא לעולם תולדה של עצם מדרגת החיים העליונה שמנסה להתארגם במציאות וטרם הוצלחה ופוספסה, והאתגר שבכסדר קניית מעלתה הלכו והתפספס ונכשל. אבל החטא הוא מדויק, ואם העבודה זרה הוא היותר בולט מכל עומק המכשלה שפוקדת את ישראל בכל ימי הבית ראשון שפורים פוגשים לנו את התנ"ך מראשיתו ועוד הרבה הרבה יותר מתחילת הופעת מלכות ישראל ואילך, רואים אנו שנקודת המשבר של כל המלכים כולם זה מסביב לעבודה זרה. למה החטא הזה? מה זה? למה? זאת השאלה שלנו. מאיזה מקום זה נובע? זה דורש ממנו העמקה מיוחדת. אז יכול להתבטא גם בעוד הרבה יצרים למכשלות אחרות שעומדות כנגד הקודש. אבל למה דווקא לעבודה זרה? זה דורש מאיתנו יתר של העמקה בחיים הישראלים, בסדר קניית המעלות שלנו, או במעלה המיוחדת שעם ישראל צריך להופיע בעולם. אנחנו נצטרך קצת יותר זמן כדי לפרוס את העירייה החשובה הזאת. בין היתר בפרק הזה המהר"ל ייתן תשובה לאחת השאלות הקשות שעסקו בהם כל הראשונים, גם הפילוסופים היוונים, כיצד הפירוד, המורכבות של העולם נובעים מתוך האחדות. אם יש אלוקים אחד, אז איך אני רואה עולם ריבועי ופירודי? הרי מן האחד יכול לצאת רק אחד. זאת שאלה שמאוד הטרידה את הדתות הקדומות, את הפילוסופים הקדומים ואת רבותינו ראשונים. וגם המהר"ל ייתן פה תשובה פנימית ועמוקה כחלק מצורת הביור לשאלת החיים הישראלים ועומק האמונה האלוקית שהם צריכים לבוא ולהופיע במציאות. אבל אתם תבואו לפרק הזה עוד פעם אפילו לפני שלפני עלי. כן, בוודאי. אני לא קורא את כולו, אתם צריכים לדעת אותו.